המשנה במסכת תענית. חמישה דברים יראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז, וחמישה בתשעה באב. בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות ובטל התמיד, והובקעה העיר, ושרף הפוסטמוס את התורה, והוא עמד צלם בהיכל. הוא עמד צלם בהיכל, אומר רש"י, שהעמידו מנשה, כמפורש בתרגום ירושלמי בפרשת השמיים כסאי. זה אותו צלם בהיכל שמנשה העמיד. וזה קרה בשבעה עשר בתמוז. זאת אומרת, לאורך הרבה שנים, תקופה ארוכה, קראו חמישה דברים בשבעה עשר בתמוז, והם מצטרפים יחד, חמשת הדברים האלה מצטרפים יחד, להיות סיבת התענית של שבעה עשר בתמוז. כך. תחילת החורבן הייתה בשבעה עשר בתמוז. כמו שידוע בפסוק כתוב, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. בין המצרים הכוונה בין שבעה עשר בתמוז, היינו במילים אחרות בין המצרים, אלו שני החטאים הכבדים שרופצים עלינו ואנחנו נמצאים בין שניהם, ומכוח שני החטאים האלה אז כל מה שהיה לנו חרב, כל מה שהיה לנו אין לנו יותר. המילה חורבן תופסת על בניין. חורבן, חרב בית. כמו שידוע, כבר אומרים את זה גדולי רבותינו, חרב זה פעולה שחלה בדבר שחובר. דבר שחובר נחרב. בניין זה דבר שמורכב מהרבה פרטים, הרבה חלקים, שחיברו אותם יחד ונעשה מזה בית. חורבן רק מפרק את החלקים, ומחזיר אותם למצב שלפני הבניין. זה חורבן. חורבן הוא לא כליה, חורבן מחריב בית. חורבן מחריב מה שחובר, מה שצורף, מה שנעשה יחד, מה שהצטרף. זה נחרב. כשנשרף משהו, הדבר הזה, המילה חורבן לא בדיוק חלה על זה. כשנשרף משהו, אז אותו דבר קלה, הפך להיות אפר. זאת אומרת, הדבר איננו. כשהדבר נחרב, החורבן חל על הבניין שהיה פה, על מה שנבנה פה, מה שחובר פה, חרב. Thank you. קצת נבאר, קצת, ננסה קצת לבאר, קצת להבין. חז"ל ראו לנכון, הצום הזה זה צום שהוא כבר נקבע בימי הנביאים. צום הרביעי, הוא נקרא צום הרביעי בלשון הכתוב. צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי וצום העשירי. אלה הם הצומות שהם מדברי קבלה, הצומות שנכתבו בנביאים, בנבואת זכריה. המשנה כאן מצרפת כמה דברים שהדברים האלה לא בטוח. בפשטות זה קרה בזמן בית שני, בזמן שכבר פסקה נבואה, הפוסטמוס שרף את התורה. זה היה בימי רומאים. והדבר הזה מצטרף להיות סיבה לדבר שכבר חל, קרה, כבר נקבע להיות צום מקודם. מתבאר כך מדברי המערב, העובדה שהמשנה קובעת שיש חמישה דברים בתחילת החורבן, זה הרי בין המצרים. צד אחד של החורבן, צד ההתחלה של החורבן וצד הגמר של החורבן. חמישה דברים הראו פה וחמישה דברים הראו פה. וחמישה דברים של תשעה באב, אז נקבעו דברים שקרו הרבה זמן, למעלה מ-50 שנה אחרי חורבן בית שני. המשנה מצרפת את חורבן ביתר, שזה היה הרבה הרבה זמן אחרי חורבן הבית. הצום נקבע הרבה זמן מקודם, נקבע וכבר התענו בו. בכל אופן מצרפים את הדברים האלה, אף על פי שהדברים האלה לא יכולים להיות סיבות לחלות הדבר. הדבר חל גם בלי הסיבה הזאת, הוא חל הרבה זמן לפני שהסיבה הזאת קרתה. אבל הדבר הזה בכל זאת מצטרף להיות שייך לאותם חמישה דברים. אנחנו צריכים חמישה דברים. חמישה דברים זה נקרא מציאות שלימה של חורבן. ננסה להבין. על הפסוק תחילת הבריאה, אלה תולדות השמיים והארץ והיא ברעם. אומרים על זה חז"ל, והיא ברעם בהי ברעה. כביכול בורא העולם ברא את הבריאה באות הי. הבריאה, אני מתכוון בריאת העולם הזה. הגמרא אומרת כי בקה ביוד קי השם צור עולמים, העולמים נבראו ביוד ואחר כך באות ה. ביוד נברא העולם הבא, שהוא הבא. האות יוד היא אות של עתיד, והאות ה היא אות של נוכחות, של הווה, של דבר גלוי וידוע. ה, באות ה אנחנו מיידעים, אנחנו מסיימים, אנחנו מצביעים על דבר שהוא נוכח. ויוד זה לשון עתיד, יוד על שם המחשבה נאמרה, והיוד היא תמיד מעתדת. כשרוצים להפוך פועל לעתיד, אנחנו מוסיפים יוד. העולם הבא נברא ביוד, עוד של עתיד, העולם הזה נברא בה, זה עוד של נוכחות, עוד של הווה, עוד של הימצאות, הנה. האות ה יש לה משמעות, היא כתובה בתורה. האות ה היא מילה. יוסף אמר לאנשי מצרים, והי לכם זרע וזרעתם את האדמה. היי לכם, היי, היי זה כאילו אחד אומר לחברו היי לך, זה הכוונה, הרי הדבר הזה לפניך, כך. כך כביכול בורא העולם ברא את העולם הזה ונתן לנו אותו. הארץ נתן לבני אדם, הוא אמר לנו היי לכם, היי לכם. נברא בה. בדברי המהר"ל בכמה מקומות, המהר"ל חוזר על זה, האות ה גם משמעות המילה, גם צורת האות, צורת האות בכתיבה, וגם הערך המספרי של האות הזאת, עניינם כבר הזכרנו פה כמה פעמים, רבותינו הראשונים המציאו את המילה מציאות. מציאות, המילה הזאת, זאת מילה שהיא נראית מאוד נחוצה, מאוד נחוצה, מאוד, זאת מילה שכמעט אי אפשר, אי אפשר להגיד, אי אפשר לדבר בלי להשתמש בה. המילה הזאת לא נמצאת בחז"ל בשום מקום. זאת מילה שהמציאו הראשונים. מציאות. ויש כאן, בהמצאה הזאת, יש כאן דבר עמוק. רבותינו מגלים לנו שפירוש המושג מציאות זה יציאה מהעלם לגילוי. זה פירוש המושג בשביל כל באי עולם. המושג מציאות זה יש, והיינו עצם המציאות היא דבר חדש. בלשון הקודש, בלשוננו, המילה מציאות היא שייכת למושג מציאה. מציאה זה נקרא דבר שיוצא מהעלם לגילוי. כשאנחנו מדברים על מציאות, אנחנו מדברים על התגלות של דבר מסוים. זה פירוש המושג מציאות עבורנו. המציאות עצמה לא שייכת לאותו דבר שאנחנו מדברים עליו. המציאות עצמה היא מציאות שהיא קבועה וקיימת מאז ומתמיד. המציאות היא כביכול מציאותו יתברך, רצונו יתברך. זאת המציאות עצמה. זאת אומרת, זאת ההוויה עצמה, זהו העצם ההיות. עצם ההיות. זה כביכול רצונו יתברך. כשאנחנו מדברים על מציאויות, פירוש, אנחנו מדברים על דברים שהם יוצאים מהעלם לגילוי. זה נקרא הדברים האלה מתגלים, מתגלים כאחד האופנים שהמציאות האמיתית מתגלה על ידיהם. כל דבר ודבר שאנחנו משתמשים במילה מציאות, אנחנו מעתיקים מושג של מציאה למה שצריך להיקרא הוויה, היות. ההיות, עצם ההיות. עצם ההיות, זאת מציאותו יתברך. עצם ההיות. כשאנחנו מדברים על מציאות, אנחנו מדברים על התגלות של דברים מסוימים שהם מגלים את המציאות האמיתית. שכל התהוות דומה לציור של האות ה, כלומר יש נקודה אחת, והנקודה הזאת זאת נקודת המציאות האמיתית, נקודת עצם ההוויה. זאת נקודה. נקודה זה דבר לא נתפס. נקודה זה דבר שלא תופס מקום. נקודה זה בעצם, זה דבר שהוא קיים רק במחשבה. אנחנו מציירים נקודה באות יוד. זאת נקודה. זאת כאילו ההוויה האמיתית. מסביב אנחנו שמים התפשטות של אותה מציאות, זה נקרא התגלות. התגלות זה נקרא שהדברים מתפרסים, מתפשטים לארבע צדדים. מימין לשמאל ומפנים לאחור. כך נראית האות ה. האות ה נראית נקודה אחת באמצע, וממנה או מכוחה מתגלים עוד שני קווים שהם דמויי דלת. שני קווים, קו אחד רוחב, קו אחד אורך. קו אחד מימין לשמאל וקו אחד. אלה הם ארבע כנפות הארץ. זאת ההתפשטות של כל דבר לארבעת הצדדים. כשאנחנו אומרים שכביכול בורא העולם ברא את העולם באות ה, משמעות הדבר, זה עומק עיקר עניינה של הבריאה. הבריאה היא התגלות של מציאות, שהמציאות עצמה היא לא התחדשה פה. המציאות עצמה קיימת, אבל היא קיימת כנקודה, כשורש, כדבר שממנו הכל מתגלה, הכל מתפשט. זה הפירוש, כמו שמבארים לנו רבותינו, זה פירוש בהי בראם, בהי בראם. האות ה מורכבת, ככה זה בדרך כלל, ככה זה גם נכתב בכל מקום שצריך כתיבה, כתב בספרים, בתפילין, במזוזות. בתווך, שם באותו אמצע, נמצאת אות יוד. יוד. יוד הפוכה בדרך כלל. אבל שם נמצאת האות יוד. האות יוד היא בעצם אות שעניינה זה העולם הבא. היינו עולם האמת. עולם הבא נברא ביוד. מה שנתווסף כאן זה שהמציאות הזאת מתפשטת, מתפרסת, מתגלה. היא מתרחבת ונפרסת על פני ארבע כנפות הארץ. היא מתפשטת לימין ולשמאל, מתפשטת לפנים ואחור. זה, כך מלמדים אותנו, זה פירוש בהי בראם. זאת אומרת, נקודת הבריאה של העולם הזה בעצם, נקודת הבריאה של העולם הזה, היא בעצם אותה נקודה שהיא בריאת העולם הבא. זאת נקודת אמת, זאת נקודת מציאות אמיתית. החידוש של העולם הזה, זאת אומרת, העובדה שהעולם הזה ניתן לנו, ניתן לנו זה נקרא, הניתן לנו, זאת ההתפרסות של הנקודה הזאת, שזה מגיע עד אלינו. אנחנו יכולים, יש לנו אפשרות לקלוט את זה, יש לנו אפשרות להתחבר לזה. זה מגיע אלינו. כביכול, בורא העולם כשהוא ברא, הוא אמר, היי לכם. זה פירוש המילים והארץ נתן לבני אדם. היי לכם. מובן לכל מתבונן עומק המציאות של העולם הזה, עומק המציאות עצמה של העולם הזה, זה בעצם העולם הבא. סוף הכוונה היא לא במציאות העולם הזה כמו שהוא. זאת אומרת, נקודת העיקר פה, נקודת המוצא פה, נקודת המציאות האמיתית שנמצאת פה, זה אותו יוד שבו נברא העולם הבא. רק העולם הבא לוקח אותנו אליו, והעולם הזה ניתן לנו היום לעשותם, והעולם הבא לקבל שכרה. זה ההבדל. הניתן לנו זה בא לידי ביטוי בשני הקווים של ההתפרסות, שהנקודה הזאת מתפשטת. יש כאן נקודה ושני קווים, נקודה שהיא המוצא, שני הקווים אלה ההתפשטות לארבעת הצדדים. ושוב, להבין, כשאנחנו מדברים על ארבעה צדדים, אז זה לא סתם ארבעה צדדים שאפשר להחליף אותם, אלא ארבעה צדדים שהם בעלי משמעות. לפנים זה לפנים, לאחור זה לאחור, ימין זה ימין ושמאל זה שמאל. אלה הם ארבעת הצדדים. ארבעת הצדדים זה לא סתם, אני יכול להפוך את זה. ארבעת הצדדים הם בעלי משמעות מסוימת. צד פנים זה צד מסוים מאוד שעניינו פנים. והיינו הכיוון, כל דבר נברא לתכלית, לאן פניו, לאן הוא הולך. זה צד הפנים שלו. כל דבר, כל מציאות שנבראה, יש לה תכלית. התכלית היא דבר שאותה מציאות צריכה להגיע אליו. זהו הלפנים של אותה מציאות. הלפנים זה לאן הדבר הזה הולך, לאן הדבר הזה צריך להגיע. אחור זה ממה הדבר הזה צריך להתרחק, ממה הדבר הזה צריך לפרוש, ממה הדבר הזה צריך לברוח כדי להגיע לתכלית האמיתית שלו. זה נקרא צד אחור. מה אותה מציאות צריכה להשאיר מאחריה? לעזוב את זה וללכת לצד הפנים. הפנים זה ההליכה אל התכלית. האחור זה המקום שממנו אני מסתלק, המקום שאותו אני עוזב. זאת אומרת, כך שכשאנחנו מדברים על מציאות, מציאות שנוצרת, אותה מציאות שבורא העולם ברא, יצר, עשה, אז התכלית זה דבר שנמצא בעצם שורש כל מציאות, וכל מציאות נבראה לתכלית מסוימת. והתכלית היא תמיד צד הפנים לאן אותה מציאות צריכה להגיע. כך פנים וכך אחור. ימין ושמאל זה כל מציאות נבראה כדי לפעול משהו. כל מציאות פועלת. כל מציאות מתחברת ליתר חלקי המציאות. וכל מציאות יש בה את הצד שהוא חיבור לחלקי המציאות האחרים שמתחברים אליו. ויש בה את הצד שכנגד, את הצד של שמאל דוחה וימין מקרבת. כל דבר נברא הולך לתכליתו ומצטרף למה שהוא צריך להצטרף, למה ששייך אליו, מה שמתחבר אל מציאותו, מה שמציאותו מתחברת אליו. שם כל מציאות משקיעה את כוחה. כן, זה דבר ברור, כל מתבונן. ומנגד, כמו שיש פנים ומנגד אחור, כך יש ימין ומנגד שמאל. מה שרבותינו מלמדים אותנו, וכעת עסקינן באותם חמישה דברים שהראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז, כל הדברים שהם תחילת החורבן, שורש, השורש הראשון של כל החורבנות, כל רוטפיה השיגוה בין המצרים. בין המצרים זה הכוונה, בין נקודת ההתחלה לנקודת הסוף. נקודת ההתחלה היא ב-17 בתמוז, היינו בחטא העגל, ובין נקודת הסוף שזה חטא המרגלים. 17 בתמוז ותשעה באב. ננסה להתבונן שוב, ענן, אנחנו לפי ערכנו ננסה להתבונן באותם חמישה דברים, איך חמשת הדברים האלה החריבו את כל מה שנבנה בבריאת צורת האדם, בבריאת העולם מלכתחילה. ובכן, כמו שאמרנו, כשאנחנו מדברים על חמישה דברים, אנחנו מדברים על נקודת מרכז, שהיא נקודת העיקר, והיא בעצם עצמו של דבר, וארבעת הארבע האחרים הם ההתפשטות של אותה מציאות, ההתפרסות לכל הצדדים. לפנים, לאחור, לימין ולשמאל. ננסה להתבונן, נראה. זה דבר ברור. המשנה כותבת את הדברים לפי הסדר. הדבר הראשון שאירע, שורש כל הדברים כולם, זה בשבירת הלוחות שהיה ב-17 בתמוז. 17 בתמוז, קודם לכל, נשתברו הלוחות. אם אנחנו רוצים להבין, אז אנחנו צריכים לומר כמה מילים על מה היו הלוחות הראשונים. המושג לוח עצמו, המושג לוחות, עצם לוחות, אז כבר דיברנו על זה הרבה פעמים, הזכרנו את זה פה כמה וכמה פעמים. התורה קוראת לוחות הברית, נקראים לוחות, ויש עוד דבר אחד שנקרא, הלב נקרא לוח. בפסוק כתוב, כותבים על לוח ליבך. לוח. הלב נקרא לוח. שהלוחות נשתברו, פירוש. כאן, בשבירה הזאת, מונחת שבירה של עצם החיים. ידוע, הלב נתפס. כך זה בתורה. ידוע מאוד הפסוק, מכל משמר נצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים. הלב הוא הנושא של החיים. ממנו, מן הלב תוצאות חיים. מן הלב מתפשט את החיות לכל הקומה כולה. הלב. הלוחות הראשונים היו, כמו שכתוב בפסוק, והלוחות מעשה אלוקים הימה, והמכתב מכתב אלוקים, חרות על הלוחות. הלוחות עצמם הם מעשה אלוקים, והמכתב הוא מכתב אלוקים, והמכתב חרות על הלוחות. פירוש המילה חרות זה נקרא, המכתב, הכתב מתחבר עם הלוח עצמו. זה נקרא כתב חרות. כתב חרות נחקק באבן, בלוח, והכתב הופך לאחד עם הלוח. הלוח הוא עם הכתב, הכתב הוא עם הלוח. כשכתוב, כותבם על לוח ליבך, אומרת, זה פסוק במשלה. כשהיו הלוחות הראשונים, אז הדבר הזה התקיים בשלימות, כביכול. התורה נכתבה על לוח הלב, והיא הפכה להיות חרות על הלוחות. בלוחות הראשונים, הלוחות עצמם היו מעשה אלוקים. שונה מהלוחות השניים, שבורא העולם אמר למשה רבינו, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. הכתב היה מכתב אלוקים, אבל הוא היה כתוב על לוחות שמשה רבינו פסל. מה שאין כן הלוחות הראשונים, שהם היו עצמם מעשה אלוקים, וכאן פירוש הדברים, מה שחז"ל מלמדים אותנו. הלוחות הראשונים, כל זמן שהם היו במתן תורה, כביכול בורא העולם, נתתי בכם לב חדש. ואסירותי, כמו שכתוב, זאת הבטחה לעתיד לבוא, ובמתן תורה הדבר הזה יתקיים בפועל. ונתתי בכם לב חדש. ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי בכם לב בשר. כביכול בורא העולם לקח את הלב שהיה לנו ונתן בנו לב אחר, נתן בנו לב שאותו לב הוא מעשה אלוקים, שהוא מוכן להיות, להתאחד, להתחבר עם מה שנכתב עליו. זה לא נכתב עליו, זה נכתב בו, והוא והכתב חד הם. כך היו נראים הלוחות הראשונים. היינו, הלב עצמו הגמרא הביאה את הפסוק בזמן מתן תורה, אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם. הגמרא בשבת קוראת לזה פסקה זו המתם, והם חזרו, עדיין לא חזרו בפועל, משום שבפועל זה היה צריך לחול עם קבלת הלוחות. אבל במעמד הר סיני חזרו למצב של אדם הראשון קודם החטא. ואם היו הלוחות מתקבלים, אז האדם היה חי לעולם. זה הרי דבר ברור, זה דבר מוכרח. כן. אם אנחנו מתחברים עם התורה, חיבור של חד הוא, אנחנו נעשים אחד, אז אותה תורה שהיא נצח נצחים, אותה תורה עושה גם אותנו לנצח נצחים. התורה בליבנו, נעשים דבר אחד. והתורה היא תורת חיים, והלב הוא לב שתוצאות החיים שלו זה חיי עולם נטע בתוכי. כשהלוחות נשתברו איבדנו את זה, הפסדנו את אותם חיי עולם נטע בתוכנו. את הלוחות מעשי אלוקים הימה, והמכתב מכתב אלוקים חרות על הלוחות. מעשי אלוקים קיימים לעולם. כשחיותנו שלנו עצמה הייתה מעשי אלוקים, ממילא היו חיינו חיי עולם. ושבירת הלוחות, זאת הייתה שבירה של עצם החיים. עצם, מה שנתחדש במתן תורה. חיי עולם נטע בתוכי. זה נלקח. זה נשבר. זה החורבן הראשון, זאת הנקודה העיקרית, נקודת המרכז, החורבן של עצם החיים. דעת מבין, ההבדל בין חיי שעה לחיי עולם זה לא הבדל בזמן. לעולם ועד ושעה אלה לא מידות של זמן, אלה שתי מהויות שונות, שתי מציאויות שונות. כך עצם הדבר נלקח מאיתנו. חיי עולם זה נלקח מאיתנו. אין לנו את זה. זאת תחילת החורבן. כמובן, זאת תחילת החורבן בעצם. זאת התחלה שכוללת בתוכה את הכל בסוף. אבל זה החורבן של צורת אדם. הדבר השני, בטל התמיד. בטל התמיד. צריך להבין, תמיד זה לא כל יום. תמיד זה תמיד. אם מפסיקים יום אחד, אז אפשר להמשיך כל יום. אבל תמיד זה כבר לא יהיה. תמיד זה נקרא תמיד. מיום הקמת המשכן. מיום הקמת המשכן. כל משך השנים שהמשכן היה 40 שנה, 14 שנים בגלגל, שין סמך תת, 369 שנים בשילו, 57 שנים בנוב ובגבעון. הקריבו תמיד יום יום. אחר כך בבית המקדש בירושלים, עוד 410 שנים, הקריבו תמיד יום יום. עד 17 בתמוז, לפני החורבן. שלושה שבועות לפני החורבן. אז בטל התמיד. הכוונה בטל התמיד לא שהתבטל קורבן לזמן מה. עניין התמיד התבטל. זה כבר לא תמיד. חזרו להקריב תמיד בבית שני, אבל זה כבר לא היה תמיד. זה היה כל יום, אבל לא תמיד. אדם, צורת אדם, כשהוא נראה כמו שהוא צריך להיראות, אדם חייב, אדם נברא לתכלית מסוימת, ואדם חייב ללכת אליה תמיד, בלי להפסיק. לא ייתכן, אין הפסקה בחיים. בטל התמיד זה עוד אחד הפנים של חורבן צורת אדם. האדם בטל התמיד פירוש אותו תמיד שהאדם נברא בשבילו, נברא כדי להשיג אותו, כדי להגיע אליו, כדי לחיות בו, תמיד, תמיד. זה נתבטל. שוב, נחרב הכוח הזה שמעמיד את האדם על המציאות האמיתית שלו. בטל התמיד. הדבר השלישי שכתוב במשנה, הופקעה העיר. האדם נברא כדי לחיות ברשות היחיד. האדם חי ברשות יחיד. רשות רבים זאת רשות שכל מי שרוצה נכנס לשם. אדם שחי ברשות רבים הוא אף פעם לא הוא עצמו. רשות רבים זה הכוונה שהוא נמצא בתוך מעבר, הוא נמצא בתוך מקום שכל מי שרוצה נכנס לשם. צורת אדם חייבת, אם האדם הרי צריך להיות הוא עצמו. כשהאדם חי ברשות רבים, אז הוא אף פעם לא הוא עצמו. כל מילה שהוא אומר, אנחנו הרי מכירים את זה, היום אנחנו יודעים, היום אין רשות יחיד בכלל. כל אחד ואחד, כל אחד ואחד, הוא ביטוי לכל הרחוב כולו. עקרונית, היום כל אדם שמדבר משהו, כל בר דעת, כן, אני אומר בר דעת, אף בר דעת לא יעשה דבר כזה, אבל כל בר דעת שמכיר, אז הוא יכול מיד לדעת, כן, מאיזה עיתון האדם הזה שאל, איזה עיתון הוא קרא. היום קשה למצוא מציאות שאדם מבטא את עצמו. אין דבר כזה שנקרא עצמו. האדם הוא קורא עיתונים. אין לו הוא עצמו. הוא עצמו זה מין צינור כדי להעביר דרכו את כל הרשת. רשות הרבים, הופקעה העיר. הופקעה העיר זה חורבן נורא והיום של צורת אדם. זה הדבר השלישי. האדם איבד את עיקר החיים, את מה שנקרא חיי עולם. חיי עולם נחרב, התמיד נחרב, ורשות היחיד נחרבה, הופקעה העיר. הגמרא אומרת ירושלים, ירושלים כתוב בגמרא, אלמלא דלתותיה ננעלות בלילה, אלמלא דלתותיה ננעלות בלילה. אז היא הייתה חלילה רשות הרבים. ירושלים רשות הרבים. ירושלים היא באמת רשות הרבים, אבל דלתותיה ננעלות בלילה. ירושלים חוזרת לעצמה כל לילה. כי מציון תצא תורה. כבר הזכרנו פה כמה פעמים, אין אדם קונה רוב חוכמתו אלא בלילה. וזה דבר תמוע. מה זאת אומרת לילה? לילה זה, כמו שאנחנו הרי יודעים, לילה זה לא זמן בית מדרש. לילה, לילה בעצם, בלי האמצעים הטכניים שקיימים היום. אז לילה זה זמן חושך, אי אפשר לראות שום דבר. אי אפשר ללמוד בחברותה, אין בית מדרש, אין שום דבר. זה הזמן שבו האדם קונה רוב חוכמתו, רוב חוכמתו. כל היום כולו הוא נמצא בבית המדרש. ובזמן הקצר של הלילה שנותר לו, הלילה סוף סוף לא נברא אלא לשינה. זה מנהג כל החכמים כולם, כן, ישנים בלילה. אולי נחים קצת ביום, אבל השינה בעיקרה היא בלילה. איך ייתכן לפסוק להלכה? כך נפסק להלכה ברמב"ם, שולחן ערוך, בטור. אין אדם קונה רוב חוכמתו אלא בלילה. איך? איך? עם כל החוכמה שהאדם רכש, האדם חייב לחזור אל עצמו. שם הוא קונה את רוב חוכמתו. מעט מאוד בן אדם קונה בזמן שהוא נמצא עם רבים. לקנות זה נקרא לחבר את הדבר הזה אל עצמו. זה נקרא לקנות. האדם מחבר אל עצמו את הדברים כשהוא עם עצמו. הופקעה העיר, ירושלים נהייתה רשות רבים, ירושלים. זה תחילת החורבן, סוף החורבן, שאין רשות יחיד בכלל. היום אנחנו הגענו למצב מציאות כזאת שנקראת רשות יחיד לא קיימת. אין כזה דבר. אין כזה דבר. האדם נושא איתו, בדרך כלל זה גם בגאווה, גם ב... האדם נושא איתו את כל ה... את כל ה... את כל הלכלוך של רשות הרבים, שהוא בער... חייב להיות מלוכלך. רשות הרבים לא יכולה להיות נקייה. זה רשות רבים. זה רשות רבים מסתובבים כולם. כולל בהימות. כולם. אין רשות רב, אין רשות יחיד, אין. כשהופקעה העיר, נבקעה צורת אדם. זה תחילת החורבן. נבקעה צורת אדם, והאדם נהיה רשות הרבים. עוד, אלו עוד פנים של החורבן הנורא של צורת אדם. לא חיים, לא להיות מכוון לתכלית בלי הפסק, לאבד את התמים. כשמאבדים את התמים, אז בעצם נאבד עקבה והכל נשאר הרעי. אלה הם שלושת החורבנות הראשונים. אלה דברים של עיקר, דברים של עיקר, הדברים שהם המרכיבים העיקריים של צורת אדם. אדם הוא מעשה אלוקים, נטועים בו חיי עולם, וזה נשבר, זה נלקח. האדם הוא קווה והוא נהיה הרעי. האדם הוא רשות יחיד והוא עצמו, והוא נהיה רשות רבים. רשות רבים הכוונה, כל מחשבה שלו או כל הגה שהוא מוציא מפיו, זה רשות הרבים מדברת מתוך גרונו. שרף הפוסטמוס את התורה. זה הדבר הרביעי. בר מינן, רחמנא יצילנו, אבל שריפת ספרי תורה זה מעשים בכל יום. לצערנו. יש כאן איזה אירוע, שרף הפוסטמוס את התורה. ברחובות שלנו, כאן, ברחובות שכאן בארץ, מסתובבים אלפי שורפי ספרי תורה. אלה שנתפסו ושוחררו, אלה שלא נתפסו, אלה שיעשו את זה מחר. מה המיוחד? מה עשה הפוסטמוס? שרף? מה הייחוד במעשה הזה? שוב, להבין, הדבר הזה הוא חורבן, משום שעד שהוא עשה את הדבר הזה, הדבר הזה היה בלתי אפשרי. זה דבר ברור, זה מובן מאליו, זה לא ייתכן. אין שום אפשרות שאדם ישליך לתוך האש את כביכול, את דבריו של בורא העולם. ברמב״ם, נזכרנו את זה פה כבר הרבה פעמים, ברמב״ם, בסוף הלכות ספר תורה, הרמב"ם מדבר על הדין של כבוד ספר תורה. שם כתוב שצריך לכבד ספר תורה בלי גבול, בלי שיעור. צריך לכבד אותו יותר מדי, כתוב ברמב"ם. הכוונה, לעולם לא אומרים די לכבוד ספר תורה. דברים שבלוחות הברית הן הן שבכל ספר וספר. כל ספר נושא איתו את כל מתן תורה, את לוחות הברית. איך אפשר לשרוף את זה? איך זה ייתכן? המעשה הזה של אותו רשע, המעשה הזה פתח פתח שהדבר הזה יהיה אפשרי. פירוש הדברים, אמרו לו לנבוכדנצר הרשע, הגמרא בסנהדרין כתוב, אמרו לו לנבוכדנצר הרשע, התגאה בליבו שהוא הצליח לשרוף את ההיכל. יצא בת קול ואמרה, אתה שרפת היכל שרוף, קמחת חינה תחינת, קמחת חינה תחינת, טחנת קמח טחון, שרפת היכל שרוף. וכמו שידוע, אילו התורה הייתה איתנו והיא הייתה האש של מתן תורה, הייתה בוערת, לא היה שייך לשרוף ספר תורה. כשאותה אש כבתה, אז אפשר להשליך ספר תורה לאש שמחלה אותו. כשהאש של הר סיני, האש של מתן תורה, כבר לא בוערת, כשהאש ההיא בוערת, האש ההיא היא אש אוכלה אש. לא ייתכן לשרוף ספר תורה שנושא בתוכו את כל מתן תורה, דברים שבלוחות הברית. עוד חורבן, מעמד הר סיני גם הוא נחרב. כמובן נשתברו הלוחות, אבל אחרי שנשתברו הלוחות, קיבלנו לוחות שניים, ועדיין, עדיין נשאר משהו מהאש של מתן תורה. כשהאש הזאת גם היא כבתה, אז היה, התאפשר שאותו רשע ישליך ספר תורה לאש וישרוף אותו. מה שכאן נחרב זה אותה אש של מתן תורה. כל זמן שאותה אש הייתה קיימת, אז לא הייתה אש שהייתה יכולה לחלות אותנו. זה פירוש המילים אש אוכלה, וחז"ל דורשים אש אוכלה אש. והוא עמד צלם באחד. זה הדבר החמישי והאחרון. הוא עמד צלם באחר. חזרנו פה הרבה פעמים על על דבריו של הבעל המאור בהקדמה לספרו. מצינו בכמה מקומות בכתוב. כך הוא מתחיל את ההקדמה. אמר זרחיהו ברבי יצחק הלוי, מצינו בכמה מקומות בכתוב שהנפש החיה נקראת כבוד. כי, אני אומר בערך את הלשון, כי הבורא אצלה מכיסא כבודו. כמה מילים בקצרה כדי לבאר את העניין הזה, וזאת נקודת הגמר, זאת נקודת הסוף. כאן סוף החורבן. רבותינו, חז"ל ורבותינו הראשונים מגלים לנו מהי עצם הנפש. אנחנו מכירים את כוחות הנפש, אנחנו יודעים שהנפש היא מערכת של כוחות שפועלים, המון כוחות. אם נרצה לעמוד, מהי נקודת העיקר? מהי הנפש עצמה? הנפש עצמה, מהי? מה זה? פירוש המילה נפש זאת השתוקקות, אם יש את נפשכם. אם יש את נפשכם, המילה נפש פירושה רצון. כי תאווה נפשך. הנפש רוצה, משתוקקת. האדם הוא בעצם נפש. נפש. זהו הבסיס של צורת אדם. האדם רוצה, האדם קמה, האדם משתוקק. נפש. למה? ההשתוקקות למה? מה? מה רוצים? מה הדבר המבוקש? מה בעצם הדבר המבוקש? את זה מגלים לנו חז"ל. הדבר המבוקש הוא באמת ערך, כבוד. כבוד. שוב, כמו שכל הדברים מתעוותים, משתנים, פורטים אותם, מחליפים, כן, מחליפים מטבע אמיתי במטבע מזויף. מחליפים דבר של ערך במין צעצוע שערכו אפס, ואורך חייו כמה שניות. לכן, בני האדם מסתובבים סביב כבוד מדומה, סביב הבלים, והכבוד מתפרש במה יגיד פלוני או מה יגיד אלמוני או מה זה. כך סביב הכבוד הזה מסתובבים רוב בני האדם, וכך בני האדם חיים. התשוקה האמיתית, האם יש את נפשנו באמת, למה יש את נפשנו, למה נפשנו שואפת, מה היא רוצה, למה היא משתוקקת? היא משתוקקת לכבוד של אמת, לערך אמיתי. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. בורא העולם ברא לכבודו את האדם. צורת אדם. האדם הוא היצור היחידי בבריאה שמסוגל לתת כבוד. האדם נושא איתו בקרבו את התשוקה לכבוד האמיתי. ומה שכביכול בורא העולם שואל מאיתנו, מה שהוא רוצה מאיתנו, מה שהוא מבקש מאיתנו. תכוונו את תחושת הכבוד, תפיסת הכבוד, אל הכבוד האמיתי. מי הוא זה מלך הכבוד? שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? תכוונו את אותה תשוקה שהיא אחת ויחידה, והיא התשוקה העמוקה ביותר, היא הנפש עצמה. תכוונו את זה כדי לגלות על ידי זה את הכבוד האמיתי, לשם כך נוצרנו. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. אם אנחנו רוצים להגיע לתכלית בריאתנו, אנחנו חייבים להעמיד את עצמנו על אותה נקודת עיקר שלשמה נבראנו. לקלוט, לתפוס, להבין, להבין. אין ארוך לך השם אלוקינו בעולם הזה. אין. בנוסח אשכנז אומרים אין כערכך. אנחנו מתפללים בימים נוראים, הינשא על כל הארץ בעיקריך. אנחנו מתפללים שיתגלה בעולם שאין דבר יקר יותר, אין דבר בעל ערך יותר מגילוי כבוד שמיים. כאן החורבן, מה שקרה פה, מה שקרה פה זה החורבן הנורא, זה החורבן של העומק הפנימי ביותר של הנפש. הוא עמד צלם בהיכל, ובהיכלו כולו אומר כבוד. שם זה המקום של גילוי כבוד שמיים. הוא עמד צלם בהיכל, פירוש, נחרב עניין הכבוד. הכבוד האמיתי נחרב. אלה הם חמשת הדברים, העיקר וההתפרסות לכל הצדדים. למי שמתבונן רק קצת, רואה, התמיד זה הפנים, לשם הולכים, תמיד, כבר, לשם פניי, תמיד. האחור, הדבר שממנו צריכים לברוח, ממנו צריכים להתרחק, זה מהצלם בהיכל. זה יתבטל וזה יתבטל. הצלם בהיכל כן נמצא והתמיד לא נמצא. התורה ניתנה לנו בימין. שם נמצא העיקר, שם נמצא הקשר העיקרי שלנו. בימין ניתנה לנו תורה. בא אותו רשע ושרף את התורה. העובדה שהוא שרף את התורה זה מפני שהאש של מעמד הר סיני כבר איננה. מימינו אש דת למו, אש דת למו. התורה ניתנה מימינו באש. כנגד צד שמאל שצריך היה לדחות, הדבר שאותו צריכים לדחות, עוד השמאל שהיא צריכה לדחות משהו, היא צריכה לדחות את רשות הרבים. התורה נשרפה ורשות הרבים קיימת. זה החורבן. אלה הם חמשת הדברים. החורבן של כל חמשת הדברים של המציאות האמיתית של צורת אדם. נתבונן, נתבונן היטב, נקלוט מה הפסדנו, זה לפחות יעזור לנו להבין מה היינו צריכים להיות, לאן אנחנו צריכים לשאוף, למה אנחנו צריכים להתגעגע, למה צריך לצפות. והחורבן, כמו שאנחנו רואים, בכל השטחים, כל חמשת הדברים, החורבן רק גדל והולך. גדל והולך עד כדי כך אנחנו כבר לא תופסים שזה חורבן. היום אנחנו במצב שכל משהו בעצם חורבן גמור נתפס בעינינו כהתקדמות, כהישג. זה החורבן הגדול ביותר שלו. החורבן שכולל את כל החורבנות. זה חורבן השכל, חורבן הדעת. אלו הדברים שאותם אנחנו צריכים ללמוד לקראת הימים האלה, שהם הימים שבהם אנחנו צריכים להתבונן, בהם אנחנו מקיימים את האבלות על מה שנלקח מאיתנו, על מה שאיבדנו, על מה שאין לנו. הקדוש ברוך הוא יחזיר לנו את כל מה שאבד לנו במהרה בימינו אמן. אני מבקש, יש לי היום יום שנה ואני צריך לומר את הקדיש.